שלום וברכה לכולם, ערב טוב וחג אורים שמח. אנחנו במשנה בדף ל"ד עמוד ב'. אומרת המשנה, יש חייב על מעשה שורו, ופטור על מעשה עצמו, פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. כיצד? שורו שביש פטור, והוא שביש חייב. או שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, פטור, והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, חייב. שזו ההלכה המיוחדת באדון שפוגע בשן או בעין של עבד כנעני שיוצא לחירות. כמובן, אם שורו של האדון פגע בעבד, העבד לא יוצא לחירות. שורו שחבל באביו ובאמו, חייב, כלומר חייב תשלומי נזיקין. אבל הוא עצמו, חלילה, שחבל באביו ובאמו, ברור שהוא פטור מתשלומים, כי הוא חייב מיטה. או שורו שהדליק את הגדיש בשבת, חייב, כי חייבים גם על נזקים שנגרמו בשבת. ולעומת זאת, הוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, לפני שהוא מתחייב בנפשו, וזו כמובן ההלכה של קימלי בדרה במיני, היות שהוא חייב על חילול השבת, ממילא אי אפשר לחייב אותו בתשלומי נזיקין על התבערה שהוא יבעיר בשבת. וכאשר קוראים את המשנה הזאת כאן דף למדה לדמות ב', כמובן מאליה נשאלת השאלה, פשיטה. פשיטה, מה בעצם מתחדש כאן? למישהו הייתה הווה אמינה ששור חייב על תשלומי בושת? למישהו הייתה הווה אמינה שבשור יש דין של הפיל שן או עין של עבד? או ששור שחילל שבת חייב ואפשר לומר לגביו כן לבדרה במיני? לכאורה המשנה הזאת היא ממש בגדר פשיטה, וכדי להסביר מה בכל זאת מתחדש כאן במשנה, צריך לחזור ליסוד שדיברנו עליו מוקדם יותר השבוע, והוא שאכן יש מקום לראות שור שחבל באדם כחובל, במלוא מובן המילה. כמו שהסביר הרמב"ן על התורה בפרשת נוח ששור עשוי להיות רוצח, ולכן התורה מחמירה באופן מיוחד בבעל חיים שנטל נשמה, בבעל חיים שהרג אדם, אז אולי היה מקום לומר שבעצם שור, כמו שהוא יכול להיות רוצח, יכול להיות גם חובל. אבל אז שאלות רבות מעולם החבלה, והתוספות כאן מעוררים למה המשנה לא נותנת גם דוגמאות נוספות להבדלים שיכולים להיות בין חיובי אדם לחיוב בעל חיים, אבל ההווה אמינא כנראה לכל אותן הלכות שבמשנה, היא שבאמת היה מקום לראות את השור כחובל. והרבה מאוד הלכות שנוהגות באדם שחבל, אולי נהגו גם בשור. מבושת ועד קימלי בדרה במיני. ולכן צריך היה רבנו הקדוש להאריך כאן במשנה הזאת כדי להוציא מן התפיסה הזאת. נכון, שור יכול להיות רוצח, ולכן שור שהרג אדם חייב מיטה, אבל לבוא ולומר ששור הוא ממש חובל, זו כבר כנראה תהיה תפיסה קיצונית מדי, את זה אי אפשר לקבל. ולכן אין מושג של שור שחבל באביו ובאמו, או שור שחילל את השבת, ויש בו דין של קימלי בדרה במיני. זה כנראה מה שמסתתר כאן במשנה, ולכן המשנה צריכה הייתה לחדש את כל אותן הלכות. ובאמת, כנראה משום שאין כאן חידוש גדול במשנה, משום שכל הדינים הללו הם בגדר פשיטה, ששור פטור על בושת, ששור פטור על שן ועין, באמת סוגיית הגמרא מפליגה לנושא שונה לחלוטין. הגמרא בכלל לא תדון בהסבר ובביאור של משנתנו, שוב, כנראה משום שההלכות במשנה די פשוטות. אז סוגיית הגמרא מפליגה למקום שונה לחלוטין, לסוגיה גדולה ומאוד מאוד נרחבת, אולי אפילו אחת הסוגיות הגדולות ביותר שקיימות דווקא בהלכות שבת. אז אנחנו לומדים בבא קמא ולא מסכת שבת, ולכן נסביר את פשט הגמרא מבלי להיכנס לכל האריכות עצומה שיש כאן בתוספות ובמקביל בתוספות במסכת שבת בדף קוף ו', רק נזכיר במה המדובר. אומרת הגמרא דף ל"ד עמוד ב', תני רבי אבאו כמדי רבי יוחנן, כל המקלקלין פטורים חוץ מחובל ומבעיר. כלל גדול בהלכות שבת שמלאכת מחשבת עשרה תורה, וכאשר אדם עושה פעולה שכל עניינה זה קלקול ונזק והשחתה, זו אינה מלאכת מחשבת, ועל זה לא חייבים בשבת, ולכן כל המקלקלים פטורים. אלא שבא רבי אבאו מחדש, חוץ מחובל ומבעיר. אדם שחבל בחברו והוציא דם, או אדם שהבעיר אש, טוב, ברור שגם זה קלקול והשחתה והריסה, ובכל זאת אם מצאנו שהתורה אוסרת לא תבערו אש בכל מושבותיכם, והתורה אוסרת על החובל, בלי להיכנס עכשיו לדיון הגדול מצד איזה אב מלאכה מדובר כאן, ולכן בא רבי אבאו ואומר, על כורחנו מזה שהתורה אוסרת כאמור את ההבערה, ושוב אני לא נכנס לכל הסוגיה כאן, מה שרשי מזכיר, העניין של שריפת בת כהן בשבת וכו' וכו', אבל כנראה שהפעולות הללו של חבלה, כלומר של הוצאת דם מאדם או מבעל חיים, והפעולה של הבערה, הגם שיש בהן קלקול, עליהם אכן חייבים. כך מלמד רבי אבאו. אמר לי רבי יוחנן מגיב בתקיפות ואומר, פוק תנא לברא. צב את החידוש הזה, את הברייתא הזאת שאתה שונה כאן רבי אבאו, אתה יכול לומר אותה בחוץ, לא בבית המדרש. משום שלדעת רבי יוחנן, כל המקלקלים פטורים ללא יוצא מן הכלל. כי קלקול במהותו איננו מלאכת מחשבת, ולכן אי אפשר לחייב עליו בשבת. חובל ומבעיר, מה שאתה טוען שחובל ומבעיר חייבים עליהם, הגם שהם מקלקלים, אינה משנה, זה לא נכון. ואם תמציא לא אמר משנה, ואם בכל זאת תרצה לומר יש איזשהו חידוש מיוחד שחובל ומבעיר חייבים, אז מדובר על חובל שצריך לכלבו, הוא מבעיר וצריך לאפרו. כלומר, אדם שבאמת זקוק לאפר, לעשות איזשהו שימוש באפר, ולכן הוא מבעיר משהו כדי לייצר אפר, במצב כזה, הנה חינמי חייבים על ההבערה, כי היא לא קלקול, היא תיקון, היא מלאכה יצרנית. ואותו דבר אם כלב לעתים מלקק דם, ולכן אדם זקוק לדם עבור הכלב, אז החבלה היא בעצם מלאכה יצרנית. היא מלאכה חיובית, היא לא רק קלקול. במצבים כאלה אומר רבי יוחנן לרבי אבאו, אני מוכן לשמוע שהמקלקלים חייבים. אבל לומר שבאופן גורף חובל ומבעיר לעולם חייבים הגם שיש בהם קלקול, את זה רבי יוחנן לא מוכן לקבל. כמו שאמרתי, הסוגיה היא סוגיה מאוד מאוד נרחבת, והשאלה המרכזית, או הייתי אומר השאלות המרכזיות שמטרידות את התוספות כאן, אתם רואים את עריכות התוספות שמתחילים בדף למדה לדמות ב' ועוברים לעמוד הבא, ובמקביל גם בעריכות עצומה במסכת שבת בדף קופבב ובעוד מקומות. העריכות בדברי התוספות, כמו שאמרתי, בשתי שאלות מרכזיות. האחת, מה בין המחלוקת, מחלוקת המוראים כאן, רבי אבאו ורבי יוחנן, למחלוקת הכללית בדיני מלאכה שינה צריכה, או בדיני מלאכת מחשבת בשבת, המחלוקת שבין רבי יהודה לבין רבי שמעון. את המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון אנחנו מכירים, גם ממלאכה שינה צריכה לגופה, גם מדבר שאינו מתכוון, ויש לחלק בין שני התחומים הללו, משום שמלאכה שינה צריכה לגופה זו הלכה מיוחדת בהלכות שבת, בעוד שדבר שאינו מתכוון זו הלכה שאנחנו פוגשים גם בתחומים אחרים בהלכה. אבל כל פנים, שאלה אחת היא האם רבי אבאו ורבי יוחנן בעצם סוג של השתקפות של המחלוקת העקרונית בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, שרבי אבאו באמת מפחית את הצורך במלאכת מחשבת ומחייב באופן גורף על חובל ומבעיר, בעוד שרבי יוחנן דורש מלאכת מחשבת. כמובן התוספות מסתייגים מזה שכל מחלוקת האמוראים אינה אלא מחלוקת התנאים, ולכן התוספות, וזו השאלה השנייה, מנסים להעלות אפשרות לחלוקה בין רמות שונות של קלקול. יש קלקול גמור, יש קלקול גדול, ויש קלקול שהוא פחות דרמטי, ולכן במצבים כאלה יכול להיות שנצטרך לחלק בין המקלקלים השונים, ולומר שיש מקלקל שחייב, ויש מקלקל שפטור. אז כאמור, הסוגיה הזאת היא סוגיה גדולה בהלכות שבת ובעולם מלאכת מחשבת, ואין כאן המקום והזמן להרחיב בה. מדוע נזכרה הגמרא במחלוקת רבי אבאו ורבי יוחנן? אומרת הגמרא, אתנן, שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור. אז אם אדם הבעיר אש בשבת והדליק את הגדיש, אז הוא פטור מדין קים לבדר אבא מיני, משום שהוא חילל שבת, ולכן אי אפשר לחייב אותו חיובי ממון. אומרת הגמרא, וקטני במשנתנו הוא דומיה דשורו. מה שורו דלא קבא אלי? הרי ברור שאם השור הדליק את הגדיש, בין שכל מה שדיברנו כבר בפרק השני, על איך בדיוק להבין את החיוב הזה של כלב שנטל חררה והדליק אש, מדין צרורות, מדין קרן, איך שלא תפרש את זה, לא קבע אלי. כלומר, ברור שלא מדובר כאן על מבעיר שצריך לאפרו, על הבערה שיש בה איזושהי תועלת, שיש בה איזושהי יצירתיות. כאשר שור שורף גדיש, הוא עושה את זה באופן הכי סתמי שיש. ולכן אומרת הגמרא, וקטני הוא דומיה דשורו, מה שורו דלא קבע אלי, כלומר הוא לא זקוק בכלל לאפר, אף הוא נמי דלא קבע אלי, כלומר כנראה המשנה מדברת על אדם שהבעיר כמו ששור מבעיר, כלומר הבערה סתמית, הבערה שאין בה שום תוחלת ושום תועלת, ובכל זאת קטני פטור מפני שהוא נידון בנפשו. כלומר, ממשנתנו משמע, שבאמת החובל, הגם שהוא לא, סליחה, שחובל שבאמת אין לו שום כוונה יצרנית, סליחה, הפוך, הגם שמדובר על חובל שאין בו שום כוונה יצרנית בדיוק כמו השור, עדיין אתה רואה שהוא פטור מתשלומי ממון, מפני שהוא נידון בנפשו, בדיוק כמו שטען רבי אבאו, שמבעיר באשר הוא מבעיר, חייב. הגם שמדובר על קלקול, קלקול מן הסוג הזה, באמת חייבים עליו, מפני שהוא נידון בנפשו. בדיוק כמו שאמר רבי אבאו. אז כך לכאורה יש לדייק ממשנתנו נגד רבי יוחנן. דוחה הגמרא ואומרת, לא, שורו דום ידידי, מהו דקבא אלי, אף שורו דקבא אלי. אז רק, אני רק אקדים רגע את המאוחר להבין את שני התירוצים שמיד נראה בגמרא. הגמרא בעצם מניחה שתי הנחות. הגמרא מניחה, הנחה ראשונה, שבאמת השור בוודאי לא מתכוון. ששור אין לו איזושהי כוונה יצרנית, הוא שורף סתם. ולכן גם על האדם צריך להסביר שמשנתנו מדברת על מצב שאין לו כוונה יצרנית. הנחה שנייה, שקים לבדרה במיני קיים, רק אם באמת הוא נידון בנפשו, כלומר רק אם באמת זה חבלה כזאת שחייבים עליה. אלה שתי ההנחות של הקושיה. ובעצם הגמרא תדחה בהתחלה את ההנחה הראשונה, ולאחר מכן תציע לדחות את ההנחה השנייה. אז אם כן, ההנחה הראשונה אומרת ששור שגרם לשריפה, לא התכוון לעשות כאן משהו יצירתי ויצרני ומשהו מכוון, אלא סתם שרף כמו שבעלי חיים שורפים. וממילא גם האדם, מדובר על אדם שהבעיר סתם, שלא לצורך אפר. דוחה הגמרא את ההנחה הזו, ואומרת למדי עמוד א' למעלה, לא, שורו דום ידידי. מהו דקבאילי? אף שורו דקבאילי. מדובר על שור שהדליק את הגדיש, ששרף שריפה בכוונה. מתוך כוונה, משום שהוא זקוק לשריפה. אומרת הגמרא באמת, שורו היכי משכחת, למה? זה כזה שור אינטליגנט, שיודע לשרוף שריפה כי הוא זקוק לאפר? אמר לרב אביה, כן, יש דבר כזה, אחא במה יסקינן, בשור פיקח, שור מעולף וחכם, שעלתה לו נשיכה בגבו, יש לו איזה פצע בגב, ויודע השור הזה, כנראה שהוא שור, הוא לא רק פיקח, השור הזה הוא גם וטרינר, והוא יודע שקבאי למיקליי ויגנדר בקוטמה, כלומר, יודע שהרפואה והפתרון לאותה מכה שיש לו בגבו, זה להתגנדר, להתגלגל באפר. ולכן השור מבקש לייצר לעצמו אפר, כדי שיוכל אחר כך לשכב ולהתגלגל באותו אפר. אומרת הגמרא, שור כזה פיקח, שהוא גם יודע מה המחלה, וגם יודע מה ההבחנה, וגם יודע מה הרפואה, וגם יודע לייצר לעצמו את התרופה הזאת. תגיד, הוא מנה ידעינה. איפה אתה יודע שזה החשבון שהיה לשור בראש, ובגלל זה הוא שרף מה ששרף? אומרת הגמרא, אני רואה, דלבטר דקליי כמיגנדר בקוטמה. אתה רואה שזה מה שהשור עשה? גרם לשריפה, ומיד אחר כך התחיל להתגלגל באפר, כנראה שהשור יודע כיצד מייצרים לעצמו אפר. שואלת הגמרא, נו באמת, הוא מעיקה כי היי גוונה, אבל ראית פעם דבר כזה? מה, זה נראה מדע בדיוני, השור כל כך חכם, כל כך פיקח, שיודע לעשות דבר כזה? אומרת הגמרא, אין, יש דבר כזה, דהו תורה, דהה ובי רב פאפה, דהה וקייבין די חניכה, היה לו כאב חניכיים, ובכל מקום בדברי חז"ל, הרפואה האולטימטיבית לכאב חניכיים, זה תמיד שחר, אלכוהול. ובאמת הלך אותו שור, איל, ופתקי לנזייתה, ושתי שחרה ואיצי. כלומר, אותו שור שכאבו חניכיו, ידע ללכת בדיוק לחבית הספציפית של השחר, ואפילו לפתוח את הברז של השחר, ולשתות מן השחר, ומת התרפא. ואם כן, השור של משנתנו מדובר על שור שעשה פעולה מכוונת, ועל זה אין מחלוקת רבי אבא ורבי יוחנן. כי גם אדם שהבעיר הבערה מכוונת משום שהיה צריך לאפר, אדם כזה ודאי איננו בגדר מקלקל. אדם כזה ודאי חייב בין לרבי אבא ובין לרבי יוחנן, ולכן המשנה אומרת שאם השור עשה פעולה מכוונת כזאת בשבת, אז חייבים על הנזק, ואילו אם אדם עשה פעולה כזאת, אז גם לבדרה במיני, היות שהוא חייב מיטה, כי מדובר על הבערה יצירתית, הבערה שאין בה קלקול, אז אם הוא חייב מיטה, ממילא קימלי בדירה במילה. טוב, אז האם באמת יש תופעות כאלה? מוזמנים לעיין בפורטל הדף היומי, הדוקטור משה רענן כתב כאן שכן, בהחלט מצאנו מין דברים כאלה, מתאר שם איזושהי תופעה מופלאה על פילים שיודעים בזמן שהם נמצאים באיזושהי סכנה או באיזושהי בעיה אחרת, לאכול איזשהו צמח ספציפי שממש גורם להם ממש כביכול להיות שיקורים, כדי, בקיצור, כנראה יש הרבה מהבעלי החיים שהרבה יותר חכמים ממה שהיינו חושבים. שואלת הגמרא, אמרו רבנן כמדר רב פאפה, וממצית אמרת שורו דום ידידי? כלומר, מאיפה התחיל כל הדיון? אמרנו שאם מדובר, שהמשנה עושה השוואה בין השור לבין בעליו, ואם אתה רוצה לדבר על בעליו שמבעיר בכוונה, צריך להסביר שגם השור מבעיר בכוונה. אומרת הגמרא, האם אפשר באופן הזה להסביר את כל המשנה? וממצית אמרת שורו דום ידידי, האם באמת נכון לומר שהמשנה עורכת כאן השוואה מלאה בין השור לבין האדם, והקטני, שורו שביש פטור, והוא שביש חייב. נו, אז תלך לפי אותו רעיון, שורו דום ידידי נתכוון לביש, איך היא משכחת לה? כלומר, גם אם שור התכוון להזיק והזיק אדם, שור בטח לא מתכוון לביש. בין בעלי החיים לא שייך המושג של בושה. אדם שחובל בחברו, מעבר לנזק ולצער ולריפוי, זה גם מאוד לא נעים. זו מבוכה רבה, ולכן חייבים על הבושת. ובאמת אדם חייב רק אם חבל בכוונה. כבר ראינו הרבה פעמים שמי שחבל שלא בכוונה, חייב בארבעה דברים ולא בחמישה דברים, הוא לא חייב על הבושת. וגם כאן אתה רואה שהמשנה עושה בדיוק את אותה השוואה, בין שורו שביש לבין הוא שביש. האם גם כאן שייך לומר דום ידידי? האם יש מושג כזה שנתכוון לבייש בשור? אומרת הגמרא, גם כאן התשובה חיובית, כגון שנתכוון להזיק, דאמר מר, נתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש. אתה צודק. גם אם יש שור אינטליגנט שיודע לשרוף שריפה כדי לייצר אפר, כדי לייצר תרופה, שור לא יכול להתכוון לבייש. בושה זה רק בין בני אדם. אבל שור, וזה המאפיין היסודי של נזקי הקרן, כמו שלמדנו פעמים רבות, המאפיין הוא כוונתו להזיק. וזו הלכה פסוקה בידינו, שכאשר האדם מתכוון להזיק, אז הנה חינם היא חייב גם על הבושת. כלומר, כל מה שאמרנו חייב בארבעה דברים ולא בחמישה, זה רק כאשר הנזק מראש לא היה מכוון, האדם בכלל לא התכוון להזיק. ואז, היות שאדם מועד לעולם, אתה מחייב אותו בארבעה דברים, אבל אתה פותר אותו על הבושת. אבל אם הוא כן התכוון להזיק, גם אם הוא לא התכוון לבייש בכלל בכלל, אף על פי כן חייב גם על הבושת. ואם כן, שורו דום ידידי. כמו שהשור התכוון להזיק, כך גם האדם התכוון להזיק. אז נכון, השור התכוון להזיק, אבל לא התכוון לבייש, ולכן אין באמת תשלומי בושת, ואין תשלומי ארבעה דברים בשור, אלא רק נזק. לעומת זאת, האדם התכוון להזיק בדיוק כמו השור. ובמצב כזה, האדם אינה חינם יחייב על הבושת, כי אכן כוונתו הייתה להזיק. עד כאן, באור ההנחה הראשונה בקושייה של הגמרא, דהיינו ההנחה ששורו דום ידידי, וצריך להסביר שכמו שהאדם מתחייב מיתה על קלקול ונזק והבערה רק אם יש לו צורך, צריך להסביר שגם השור כאן הבעיר הבערה לצורך. רבא מבקש לחלוק על ההנחה השנייה בקושייה. רבא אמר, מתניתין בשוגג, לא, אין החינם. אין החינם. המשנה שלנו מדברת על שורו דום ידידי, וכמו ששור, אם הוא שרף, זה כנראה לא היה בכוונה לייצר אפר. זה היה קלקול. אלא שמתניתין דום ידידי. ואדם ששרף שריפה בשבת, הגם שלא הייתה לו כוונה יצרנית, הגם שהוא רק מקלקל, אף על פי כן פטור מתשלומים, מדינקים לבדר רבא מיני של תנא דבחזקיה, או כדתנא דבחזקיה, דתנא דבחזקיה מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה? לא חילקת, בין שוגג בין מזיק, בין מתכוון לשאין מתכוון, מדרך ירידה לדרך עלייה, לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון, שכן אדם שגרם נזק, אדם שיקע לבהמה, שיקע בהמה אכן מועד לעולם, ואפילו אם זה היה דרך ירידה או דרך עלייה, דרך ירידה הכוונה שזה לגמרי היה באונס, או שהוא לא מתכוון, או שהוא שוגג, ובכל זאת תמיד אדם מועד לעולם, תמיד יתחייב ממון, אף מכה אדם, כלומר אדם שהרג את חברו, שהוא לא מזיק אלא רוצח, לא תחלוק בו, בין שוגג למזיד ומתכוון לשאין מתכוון, מדרך ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. וזו ההלכה שפגשנו פעמים רבות בעבר, הלכה שתנא דבחזקיה, שבעצם אומר, אדם שביצע מעשה כל כך חמור, אדם שנטל נשמה, אדם כזה לעולם לא יתחייב בתשלומים. אפשר להבין את קימלה בדרבא מיניה כדין בעונשים. אם אתה מעניש אותו בעונש מוות, לא שייך להעניש אותו גם בתשלומים. תנא דבחזקיה לומד את דין קימלה בדרבא מיניה לא כדין בעונשים, אלא כדין במעשים. המעשה החמור שהוא עשה, האדם הזה נטל חיים. כאשר אדם נטל חיים, אני לא יכול לראות בכלל שעשה גם איזושהי פעולה שמחייבת אותו חיוב ממון. נכון, זה היה בשוגג, במקרה שלנו הוא חילל שבת, אבל חילול שבת זו תופעה כל כך חמורה, שכאשר אני נחשף לחילול שבת, אני בכלל לא יכול לשים להם שיש פה גם איזשהו חיוב ממון בצד. והגם שכאמור, בפועל לא נחייב אותו על אותה הבערה בשבת, כי כאמור זו הבערה בלי כוונה, הבערה בשוגג, בדיוק כמו ששור שגרם לשריפה זה כנראה היה בלי כוונה, אבל שור באמת חייב חיוב וממון, ואילו על האדם לא מרקים לבדרה במיני, גם אם הוא לא חייב מיטה על ההבערה הזאת, וזה בדיוק ההלכה של תנא דבחזקיה. אמרו לי רבנן לרבה, וממצית מוקמת לה בשוגג, אבל אם באמת אפשר להעמיד את המשנה שלנו שהוא הבהיר בשוגג, והאם נחזור ללשון המשנה מפני שנידון בנפשו קטנה. משנתנו אמרה בפירוש שהסיבה שאדם שהבהיר הבהרה בשבת לא חייב על נזקי הממון, זה בגלל שהוא חייב מיטה נידון בנפשו. אומרת הגמרא, גם את זה תנא דבחזקיה יסביר, אחי כאמר, כיוון דבמזיד נידון בנפשו. והיחידה מדקבאי לאפרו, כאמור על זה אין מחלוקת רבי אבא ורבי יוחנן, שכאשר ההבערה היא לא במטרה לקלקל, אלא במטרה יצרנית, אז על זה ודאי חייבים איתה, וזה חילול שבת. דקבאי לאפרו, אז השתה, גם אם הוא שוגג ולא מתחייב בנפשו, עדיין הוא פטור מתשלומים, וזו בדיוק ההלכה של תנא דבחזקיה. שגם כאשר לא תעניש אותו בעונש החמור, כי הוא שוגג, אבל אם הוא עשה את המעשה החמור, ממילא אתה לא יכול לחייב אותו בחיוב הממון, זו המשמעות של קימלה בדרבא מיניה, אליבא דתנא דבחזקיה. אז עד כאן סוגיה ראשונה לערב, כמו שאמרתי, סוגיה שבעצם ביסודה היא סוגיה בהלכות שבת, של המקלקלים, החובל והמבעיר, והשאלה איך הסוגיה הזו עומדת ביחס להלכות ששנינו במשנתי. אנחנו עוברים למשנה הבאה שעוסקת בנושא אחר, כמובן עדיין במסגרת דיני קרן ושור המזיק, אלא שהמשנה שלנו, וגם היא קשורה לתחומים מאוד מאוד נרחבים בעולם ההלכה, המשנה שלנו עוסקת בעניין ספק ממון. וגם כאן המשנה מעריכה הרבה בדוגמאות, ולא לגמרי מבואר, הגמרא עצמה לא מבארת למה היה צריך כל כך הרבה דוגמאות, שאומרות כולן הלכה מאוד מאוד בסיסית, שממש בתוך כעשרה ימים נחזור לדון בה בהרחבה, בגמרא להלן בדף מ"ו, ההלכה הכל כך בסיסית וידועה ותשתיתית, המוציא מחברו עליו הראיה. כאשר יש ספק ממון ודין ודברים בין שני אנשים, זה שרוצה להוציא מחברו הוא זה שצריך להביא ראיה זה בעצם החידוש שבמשנתנו. אומרת המשנה למדי עמוד א' למטה, שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק. זה אומר שורך הזיק. כלומר, הניזק טוען, זה שור המזיק, ברור, השור שלך רדף ופגע בו. וזה אומר, בעל השור הרודף אומר, לא כי, אלא בסלע לקע. זה לא נכון, השור שלי לא נגע. לא נגע בשור שלך, הוא לא נגע בו בכלל. השור שלך נתקל באיזה משהו ונפל. אז אם כן, הניזק טוען, אתה צריך לשלם לי. אם זה שורתם, אתה צריך לשלם לי חצי נזק. אם זה שור מועד, אתה צריך לשלם לי את הנזק שלם. ואילו המזיק טוען, אני פטור מכלום. השור שלי לא נגע בשור שלך. השור שלך מעד מעצמו, לקע בסלע. אומרת המשנה, המוציא מחברו, עליו הראיה, על הניזק להביא ראיה. תביא את הצלומים, תביא הוכחות, שבאמת השור הרודף פגע בשור הנרדף. היו שניים רודפים אחר אחד. זה אומר שורך הזיק, וזה אומר שורך הזיק. כמובן, שניהם פטורים. שוב, המוציא מחברו עליו הראיה, יש כאן שור של ראובן ושור של שמעון, אחד משניהם הזיק ללוי. לוי לא יודע מי, אז הוא הולך לראובן, הוא אומר זה שמעון, הוא הולך לשמעון, אומר זה ראובן. שוב, לוי במצב כזה מפסיד. המוציא מחברו עליו הראיה, אלא שכמובן אם היו שניהם של איש אחד, אם שני השברים שייכים לאותו אדם, אז ברור ששניהם חייבים, כי ממה נפשך, אחד מהם גרם לנזק, ושני השברים שייכים לאותו אדם, אבל גם כאן יש לדון. היה אחד גדול ואחד קטן. כלומר, בין השברים המזיקים, אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר, הגדול הזיק. למה חשוב לו להגיד את זה? כי תשלומי שור תם הם רק מגופו של השור. ואז הגם שהוא מקבל רק חצי נזק, הוא מוגבל עד שוויו של השור המזיק. אז אם השור הגדול הזיק, הוא יוכל לגבות את מלוא חצי הנזק. אם השור הקטן הזיק, יכול להיות שהשווי של השור הקטן לא מגיע אפילו לחצי נזק. ולכן הניזק אומר גדול הזיק, והמזיק אומר לא כי, אלא קטן הזיק. או שהיה אחד תם ואחד מועד. אז שוב, הניזק אומר שהמועד הזיק, והוא חייב נזק שלם. המזיק אומר לא כי, אלא התם הזיק, אני חייב רק חצי נזק. כמובן גם במצבים כאלה, המוציא מחברו עליו הראיה. מקרה עוד יותר מורכב, היו הניזקים שניים. אחד גדול ואחד קטן. והמזיקים שניים, אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר, גדול הזיק את הגדול, וקטן הזיק את הקטן. כי כנראה פלגה נזקה של הגדול שווה יותר מפלגה נזקה של הקטן, ולכן אני רוצה לגבות את זה מגופו של השור. יש לי אינטרס, הניזק, לגבות מהשור הגדול. והמזיק אומר, לא כי, אלא דווקא השור הקטן הזיק את הגדול, ואז הפלגה נזקה מוגבל רק לשוויו של השור, והגדול לעומת זאת הזיק את הקטן, או אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר, מועד הזיק את הגדול, ולכן חייב נזק שלם. ואילו התם הזיק את הקטן, ולכן פה רק חצי נזק, והמזיק אומר הפוך, לא כי, אלא תם את הגדול ומועד את הקטן, בכל המצבים הללו, המוציא מחברו עליו הראיה. ושוב, אין הסבר ברור בגמרא, ואני גם לא זוכר בראשונים, למה היה צריך להאריך ולהביא את כל אותם מקרים, שבעצם כולם הולכים אל מקום אחד, וכולם מבהירים שהמוציא מחברו עליו הראיה, או במילים אחרות, אם יש מחלוקת בין המזיק לניזק, מה שווי הנזק, מה גובה הנזק, ברור שהניזק הוא זה שצריך להביא ראיה שהנזק גדול יותר מכפי שטען. סוגיית הגמרא מתחלקת לשני חלקים, את החלק הראשון נראה הערב ואת החלק השני נראה בעזרת השם מחר. האומנם ההלכה הזו שהמוציא מחברו עליו הראיה כל כך פשוטה, אז אמרתי מקודם בוודאי, הזכרתי את הסוגיה להלן בדף ממוו, אותה סוגיה שאומרת שבכלל לא צריך מקור לדין המוציא מחברו עליו הראיה, אלא זו סברה פשוטה, מדיקאיב לכאב האזי לבי אסיה, מי שכואב לו משהו שילך הוא לרופא. אם אתה רוצה להוציא ממון, אז בבקשה, עליך להביא ראיה. אבל אם ההלכה הזאת מוסכמת באופן גורף, אומרת הגמרא דף למדי עמוד ב', אמר רבי חייא בר אבא, זאת אומרת, חלוקים עליו חבריו על סומכוס, דאמר ממון המוטל בספק חולקים. אומרת הגמרא, דע לך שאכן דעת החכמים, כמו במשנתנו שהמוציא מחברו עליו הראיה, אבל יש בתנאים גם דעה חולקת. והיא דעתו של סומכוס, שאומר שכאשר ממון מוטל בספק, היינו צריכים לחלוק. וממילא גם כאן, בואו נחזור למקרה הראשון במשנה, המקרה הכי פשוט, הניזק טוען השור שלך הזיק, המזיק טוען מה פתאום, זה השור שלך, של הניזק נפל מאליו, אז היה צריך לשלם לפחות חצי. כי אם המון המוטל בספק חולקים, כך לכאורה לפי סומכוס. ומשנתנו באמת מוכיחה שחלוקים עליו חבריו על סומכוס. ושואלים תוספות כאן בדף למדהי עמוד ב', ובעצם בראשונים בסוגיות אחרות, גם ילן בבבא קמא, ועוד יותר מזה בדברי הראשונים בסוגיות אחרות בשס, בעיקר בבבא מציע או בבבא בתרא, בעיקר הסוגיה בבבא מציע בדף קוף, שואלים הראשונים, האומנם סומכוס חולק על היסוד הזה של המוציא מחברו עליו הראיה? ומזדרזים תוספות כאן דף למדי עמוד ב' לומר שלא. כותבים תוספות, זאת אומרת חלוקים עליו חבריו על סומכוס, דווקא בחיהי גבנה פליג סומכוס שראוי להסתפק בדבר. או באותו הסוגיה כמו שאמרתי במציע דפקוף, והעידה מחליף פרה וחמור והמוכר שפחתו וילדה בכל הנח בלא טענותם, ראוי להסתפק לבית דין. כלומר, יש כאן ספק אמיתי, יש כאן שור שנפגע, על זה אין מחלוקת. השאלה אם השור המזיק פגע בו, או שהוא מעד ונתקל בסלע ונפל. אבל יש כאן שור שנפגע, אני באמת לא יודע מי פגע בו. אומרים תוספות, במצב כזה, אין החינמי לפי סומכוס, היה צריך לנקות יחלוק. אבל, ממשיכים תוספות ואומרים, במקום שהספק בא על פי דבריהם, כלומר, אין ספק במציאות, זה לא שיש פה איזושהי מציאות שבית דין נדרש להכריע בה, והוא באמת לא יודע מה קרה. השור נפל, השור ניזוק, רק השאלה איך זה קרה. אבל במקום שהספק בא על פי דבריהם, כלומר, בא ראובן טוען טענה אחת, בא שמעון טוען טענה אחרת, אומרים תוספות, בזה לא פליג סומכוס. והתוספות מדגישים עוד יותר ואומרים, ואתו, אם אמר אדם לחברו, תלית זו שאתה לבוש שלי הוא, מי אמר סומכוס חולקים? אומרים תוספות, האם יעלה על הדעת שסומכוס חולק לגמרי על כל התפיסה של המוצאים מחברו עליו הראיה? אדם הולך ברחוב, לובש בגד, פתאום בפלוני ואומר, זה שלי. אז לכאורה זו הסוגיה שפותחת דבר המציע, שניים אוחזים בתלית, אומרים תוספות, מה פתאום? שניים אוחזים בתלית, הכוונה שבאמת אתה רואה ששניהם אוחזים בה, אבל אם אחד אוחז בתלית, ואתה רואה שמישהו ממש מתנפל עליו ומנסה למשוך את זה מהיד שלו, פה יש איזשהו ספק? אין פה שום ספק. או במילים אחרות, סומכוס לא יכול לחלוק על אותה הלכה כל כך בסיסית ומתבקשת ועקרונית, שאומרת שהמוציא מחברו עליו הראיה. שמה דקאיב לכאב ואז היא לבאסיה. אדם לא יכול להתנפל על חברו וטוב, אז יש פה ספק, אז בוא נפסוק יחלוק, ומה פתאום? רק במקומות שבהם יש ספק ממשי, בלשון התוספות שראוי לבית דין להסתפק, במצב כזה סומכוס אומר שאכן נקטינן יחלוקו. כמו שאמרתי מקודם, סוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד רחבה, ומי שמכיר את החיבור המונומנטלי, קונטרס הספקות, חיבור שמודפס בסוף הקצות החושן, חיבר אותו כידוע אחיו של בעל קצות החושן, והכלל הראשון בענייני, בקונטרס הספקות, הוא הכלל שמוקדש כמובן לכל הנושא של חזקת מרא קמא, ושם הוא דן בהרחבה רבה בדברי הראשונים ובשיטות השונות בין הראשונים, בהבנת מחלוקת סומכוס וחכמים. אז אי אפשר להתכחש לזה שיש בראשונים שרצו מאוד להקצין את סומכוס, ולומר שסומכוס לגמרי לא מקבל את המושג הזה של חזקת מרא קמא, כלומר שסומכוס באמת לא מחשיב את המוחזקות, אבל ודאי התוספות, ולכן התמקדתי רק בתוספות שכאן לפנינו על הדף, שכן התוספות במציע שם מעריכים בדעת הרשב"ם וכו' וכו', לא יכול להעריך בכל הנושא הזה עכשיו, אבל התוספות אצלנו ודאי אומרים אי אפשר לקבל את סומכוס כפשוטו. ובוודאי שיהיו מצבים שבהם גם סומכוס יאמר שלא נקטינן יחלוק. אז אם כן, זו סוגיה גדולה וחשובה כשלעצמה, סוגיית מחלוקת סומכוס וחכמים, ורק כמראה מקום ציינתי לכלל הראשון של קונטרס הספקות. אבל הסוגיה כאן הולכת והופכת מורכבת אף יותר. אומרת הגמרא, אמר לרבי אבא בר ממל רבי חייא בר אבא, אמר סומכוס אפילו ברי ובר, כלומר מה שסומכוס אומר, שממון המוטל בספק חולקים, זה אפילו אם באמת יש כאן מילה מול מילה, טענה מול טענה, שהטוען והנטען, המזיק והניזק, שניהם טוענים טענת ברי, למה שנאמר שלא? הרי לכאורה כן, זה בדיוק מה שסומכוס טוען, נכון, ממון המוטל בספק. כפי שנראה מיד בגמרא, יש סברה גדולה לומר שכל מה שאמר סומכוס שחולקים, זה רק בברי ושמה. כלומר, אם התובע טוען טענת ברי, אתה ודאי חייב לי כסף. והניזק קצת מתלבט. משיב לו באיזושהי טענת שמה, הנטען. הטוען טוען ברי, והנטען אומר, לא יודע, לא בטוח. פה יש סברה גדולה לסומכוס לומר שיחלוקו. שכן כמו שאמרתי, מה שמאוד קשה על סומכוס זה המושג של חזקת מרקם. זה המושג של המוציא מחברו עליו הראיה. איך יכול פתאום אדם לבוא ולטבוע מחברו בלי שום הוכחה, בלי שום ראיה ולפסוק יחלוקו? כאשר התובע טוען טענת ברי, והנתבע משיב לו בטענת שמה, אולי משהו מן המוחזקות קצת מתערער. יש קטע ברעבן, הרעבן היה מראשוני אשכנז, שהיה מאוד מאוד חביב על מורנו הרב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה, תמיד דיבר מהרעבן הזה, שאומר שבמצב של ברי ושמה, מה שקורה זה שבעצם המוחזקות של הנתבע מתערער. כי בא התובע ותובע ממנו בטענת ברי, הנתבע קצת מגמגם, הנתבע לא יודע לענות באופן ברור, ולכן במצב כזה, המוחזקות שלו מתערערת. פה מאוד יכול להיות שסומכוס יבוא ויאמר יחלוקו. יש בזה טעם ויש בזה סברה. אבל אם שניהם טוענים ברי, אז באמת מה פתאום יחלוקו? כמו שהוא אומר, אתה חייב לי, ככה הוא אומר, אני לא חייב לך. במקרה של משנתנו, כמו שהניזק טוען, אתה חייב לי כי השור שלך הזיק, טוען לו המזיק, לא נכון, השור שלי לא הזיק, השור שלך נתקל באבן ונפל. האם גם בזה יאמר סומכוס יחלוקו? כך שואל רבי אבא ברמן את רבי חייא בר אבא, והוא משיב לו, אמר לי אין, התשובה היא כן. אמר סומכוס אפילו ברי ובר. כן. התשובה היא שסומכוס תמיד הולך ליחלוקו, לפחות כאשר יש ספק גם לבית הדין, כמו שראינו מקודם בתוספות. ולכן במצב כזה, הנה חינמי, אפילו ברי וברי, יאמר סומכוס שיחלוקו. אומרת הגמרא, וממה אתם מתניתים לברי וברי? מי אמר לך שזה מדבר את המשנה? אומרת הגמרא, כי זה פשט המילים, דקטני, זה אומר שורך הזיק, וזה אומר לא כי. כלומר, ניכר כאן שהניזק תובע תביעת ברי, אבל גם המזיק טוען בברי, לא נכון, השור שלי לא הזיק. ואם כן, המשנה שלנו היא בברי וברי, ומדבריו של רבי חייא בר אבא למדנו, שאפילו בברי וברי סומכוס סבור שיחלוקו, אלא שמשנתנו היא כדעת חבריו של סומכוס שחלוקים עליו ואומרים, המוציא מחברו עליו הראייה. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב פאפה? רגע, אז מדרי שברי וברי, כמו שדייקת במקרה של, כלומר, הניזק אומר, השור שלך הזיק, המזיק אומר, מה פתאום הוא לא הזיק, השור שלך נתקל בסלע. מדרי שברי וברי, סייפה נמי ברי וברי, כלומר גם המקרים הבאים במשנה. מה מיוחד במקרה הבא במשנה? אם הסייף היה אחד גדול ואחד קטן, ניזק אומר הגדול יזיק. כלומר, אני צריך לגבות חצי נזק, אבל מן השור הגדול, ששווה הרבה. ומזיק אומר לא, כי אלא קטן יזיק. או במילים אחרות בא המזיק ואומר לו, כן, כן, אני חייב לך, אבל אני חייב לך פחות. אני חייב לך רק בשווי השור הקטן, ולא בשווי השור הגדול. או אחד תם ואחד מועד. ניזק אומר מועד יזיק, כלומר, אתה חייב לי נזק שלם. והמזיק אומר, כן, 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 אני חייב לך, אבל אני חייב לך רק חצי נזק. לא, כי אלא תם יזיק. גם במצבים האלה המוציא מחברו עליו הראיה. לא מייתי ראיה. כלומר, אם הניזק לא יצליח להביא ראיה שהגדול הזיק או שהמועד הזיק, לפחות שקיל כאמר מזיק, לפחות ייקח מהשור הקטן, לפחות ייקח מהשור התם, לפחות ייקח חצי נזק, גם אם לא יקבה נזק שלם, גם אם אין לניזק ראיה. אומרת הגמרא, אבל אם ככה, נעמה תיאבת יובטה דרבא בר נתן, וזו הסוגיה כאמור נאריך בה יותר מחר, דאמר תענו חיטים ועודה לו בסעורים פטור. כלומר, אדם תובע מחברו חיטים. אומר הנתבע, חיטים אני לא חייב לך בכלל, האמת היא שאני חייב לך שעורים. לדעת רבא בר נתן, במצב כזה פטור, שוב, אני לא מסביר עכשיו בכלל למה פטור, נגיע לדברי רש"י כאן, למחילה וכו', בעזרת השם נדבר על זה מחר. אבל סוף כל סוף, לפי רבא בר נתן, טענו חיטים ועודה לו בשעורים פטור, וזה בדיוק המקרה של המשנה שלנו. הניזק טוען, אתה חייב לי נזק שלם, כי המועד הזיק. המזיק משיב לו, אני חייב לך רק חצי נזק, כי אתה מזיק. כלומר, הניזק תבע דבר אחד, את השור המועד, והמזיק הודה לו בדבר אחר, בשור תם. וממשנתנו משמע, שאם לא יכול להביא ראייה, לפחות שקיל כדי כאמר מזיק, כלומר לפחות יקבל כטענת המזיק. אבל לפי רבא בר נתן, טענו חיטים והודה לו בשעורים, פטור לגמרי, פטור אפילו מן השעורים. ואם באמת משנתנו מדברת על ברי וברי, אז יש ממנה הוכחה גדולה נגד רבא בר נתן. אלא אומרת הגמרא, חייבים להעמיד, כדי לא לסתור את דברי רבא בר נתן שנדבר עליהם מחר, צריך להעמיד את המשנה בברי ושם. אומרת הגמרא, רגע, דקאמר ברי מן, דקאמר שם מן. איך אתה מאמין את המשנה בברי ושמה? הנה מה דקאמר ניזק ברי. כלומר, הניזק בוודאות אומר, השור המועד הזיק. ומשיב לו המזיק, לא יודע, אבל אולי אתה מזיק. נו, אז הקטע יובטה עצומה לרבא בר נתן, כי מה משמע במשנתנו, שבמצב כזה באמת נחייב את המזיק לפחות בדמי שורתם. מה פתאום? הרי רבא בר נתן אומר שאם הודה לו בשעורים, פטור מדמי השעורים, כי הוא לא טבע את זה ממנו מלכתחילה. אז כאן, שהמזיק אומר, לא יודע, אולי אתה מזיק, המועד בטח לא הזיק, אבל אולי אתה מזיק. במצב כזה, אדרבה ואדרבה צריך להיות פטור, ומשנתנו משמע שחייב. אלא, צריך לומר, דקאמר ניזק שמה, וכאמר מזיק בר. כלומר, הניזק, המזיק אומר, השור אתה מזיק, אני חייב רק חצי, הניזק אומר, לא יודע, אולי אתה חייב לגמרי. ואז באמת שייך לחייב את המזיק על שור התם, כי המזיק באופן נחרץ אומר, השור התם שלי הזיק, אני חייב לך חצי נזק. ועל זה באמת הוא חייב. זה לא לגמרי דומה לרבונה בר נתן, לרבא בר נתן. אבל אומרת הגמרא, רגע, רגע, ומדי סייפה ניזק שמה ומזיק ברי, כמו שהוכחנו כדי לא לסתור את רבא בר נתן, אז בוא נחזור לרישה. אז רישה נמי, הניזק טוען שמה, כלומר אולי השור שלך הזיק, והמזיק אומר ברי, מה פתאום, השור שלך נתקל בסלע. אז אתה רוצה להגיד שאמר סומכוס אפילו בהד, אי צריך להשמוינן דלא? אם התובע הוא זה שטוען טענת שמה, והנתבע טוען טענת ברי שהוא לא חייב, אתה רוצה לומר שבמצב כזה סומכוס יפסוק יחלוקו, הרי זה לא יעלה על הדעת. אם תאמר שסומכוס בברי הוא ברי ניחא, אם תאמר שסומכוס בברי ושמה, שהתובע טוען טענת ברי והניזק משיב לו טענת שמה, גם את זה אפשר לשמוע. שבמצב כזה נפסוק יחלוקו, כי יש טענה חזקה של המזיק וטענה חלשה של או טענה חזקה של התובע וטענה חלשה של הנתבע. אבל להגיד שסומכוס יפסוק יחלוקו כאשר הנתבע הוא זה שטוען ברי, והתובע טוען רק שמה על זה יאמר סומכוס יחלוקו? זה לא הגיוני? אומרת הגמרא, לא. אז באמת צריך לומר שהסייפה מדבר על מצב שהניזק טוען שמה והמזיק טוען ברי, ולכן מחייבים את המזיק לפחות בדמי שורתם, לפחות בדמי השור הקטן, וזה לא קשור לרבא בר נתן של טענו חיטים ויודע לו בסעורים. אבל הרישה מדברת על מצב הפוך. ברישה הניזק הוא זה שטוען טענת ברי, הניזק התובע טוען טענת ברי, המזיק טוען טענת שמה, ואז יבוא סומכוס ויפסוק יחלוקו. ועל זה אמר רבי בר אבא בתחילת הדיון, שחלוקים עליו חבריו על סומכוס. אומרת הגמרא, אבל אם זאת ההוקימתא, והלא דמיא רישא לסייפא. אז יוצא כאמור שהרישא והסייפא מדברים על ברי ושמה, אבל הפוך. ברישא הניזק הוא ברי, והמזיק הוא שמה, ואילו בסייפא הניזק הוא שמה, והמזיק הוא ברי. אומרת הגמרא, זאת לא קושיה. אמרי, ברי ושמה, שמה וברי, חד מילתאי. כלומר, המשנה כללית מדברת על ברי ושמה, לא משנה בדיוק מי טוען ברי ומי טוען שמה, אבל המשנה מדברת על ברי ושמה. לעומת זאת, ברי וברי, לעומת שמה וברי, תרי מילי נינו. ובעצם הדבר הזה עלה בידינו לדחות את מה שמחדש רבי חייא בר אבא מקודם, שאפילו ברי הוא ברי. כלומר, אם באמת נכון שסומכוס מדבר אפילו בברי הוא ברי כפשט, כמו שטענו משהו פשט המשנה, שזה אומר שורחי זיק, וזה משיב לו לוקי, כלומר כל אחד מהם טוען טענה נחרצת ומשכנע. בסדר. אז כך משהו מפשט המשנה. אבל לפי ההוקימתא עכשיו, לא חייבים לפרש ככה. ואפשר לומר שהנה חינם, במצב של ברי וברי, סומכוס באמת לא יפסוק יחלוקו. מתי יפסוק סומכוס יחלוקו? רק במצב שבו זה טוען, התובע טוען ברי, והניזק משיב לו בשמה, אז כמו שהסברנו מקודם, אפשר להבין שהמוחזקות מתערערת וכו' וכו'. ואז במצב כזה, באמת אפשר יהיה לפסוק יחלוקו, אין להוכיח ממשנתנו שסומכוס אומר יחלוקו אפילו בברי וברי. כמו שהדגשתי מקודם, כל החידוש של הגמרא זה שאין הלכה כסומכוס. ושחלוקים עליו חבריו על סומכוס. אבל בכל זאת, מה שהטריד את הגמרא, או ביתר הרחבה את התוספות שהרחבנו בו מקודם, זה השאלה עד היכן אפשר להוליך את סומכוס, עד כמה מרחיב סומכוס את טענתו, שבממון המוטל בספק, אכן יפסקו יחלוקו. מחר, בעזרת השם, נמשיך כאן בגמרא דף למדי עמוד ב', ונחזור לברר את דבריו של רבא בר נתן, על עצם התופעה הזאת של טענו חיטים, והודה לו בסעורים. ערב טוב וחג חנוכה שמח.